חדשים במחירים מפתיעים לעמיתי חבר. לפרטים כוכבי 9920 או באתר חבר.
זה הכל בשבילך חבר.
מיד אחרי החדשות, עינת נתן ואברי גלעד עם משפחה גרעינית.
על השעה 2, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נמשך גל השריפות ברחבי הארץ בשל מזג האוויר השרבי. בשעה האחרונה פרצה שריפה גדולה סמוך לבית שמש וקיים חשש שתתפשט לאזור מגורים. כתבנו יותם ברגר.
שמונה צוותי כיבוי פועלים כעת להשתלט על האש שפרצה באזור מבוא ביתר. מספר מחסנים הסמוכים ליישוב עלו באש. איש לא נפגע מאחר שקיים חשש שהשריפה תמשיך להתפשט לכיוון בתי מגורים וקפצו לאזור מטוסי כיבוי. זמן קצר לפני כן השתלטו שישה צוותי כיבוי על שריפה שפרצה באזור התעשייה עטרות בירושלים.
לבית משפט השלום בראשון לציון מובאים בזה אחר זה עשרות החשודים שנעצרו בפרשת 512. הבוקר הוא ערך מעצרו של ראש ארגון הפשיעה איציק אברג'יל, החשוד שעמד עם אנשיו מאחורי ניסיון חיסולו של זאב רוזנשטיין בשנת 2003. כתבותינו עדה שטייף וקרן בן מרדכי מוסרות שגם מעצרו של אחיו מאיר אברג'יל הוא ערך. הנה דברים שאמרה רעייתו רינת בבית המשפט.
כל הפרשה הזו היא פרשה ישנה, ממוחזרת, ולמר אין שום קשר לפרשה, הוא גם לא נחקר בפרשה הזו מעולם, ופשוט רוטפים אותו בגלל שמו. כרגע הוא איש עסקים, זה הכל.
מעצרם של עורך הדין רונל פישר וקצין החקירות אירן מלכה הוארך הבוקר ב-13 ימים נוספים. כתבנו רם ליאור.
מעצרם של השניים מוארך לצורך הגשת תזכירי מעצר, שיבחנו האם קיימת חלופה ראויה למעצרם עד תום ההליכים. בהחלטתו כתב השופט כי אין ספק שעילות המסוכנות וחשש משיבוש הליכי המשפט קיימות במקרה זה במלוא עוצמתן. אך בית המשפט מצווה לבחון חלופות מעצר, ורק לאחר שתעמוד בפניו התמונה המלאה להגיע להחלטה בעניין.
ובתוך כך ראש הוועד לשעבר בנמל אשדוד, אלון חסן, כתב היום בפייסבוק שההתפתחויות שיודעים עליהן בפרשה הן רק הפרומו, כלשונו. ההסתדרות מאשימה את הנהלת חיל בפיצוץ המגעים להסדר בחברה. כתבתנו תמר ירושלמי.
דקות ספורות לפני שאמור היה להתחיל דיון נוסף בין נציגים של ההנהלה וועדי העובדים, בהסתדרות טענו שהנהלת כיל הקצינה דרישותיה וחזרה מסיכומים שהושגו בשיחות בימים האחרונים. עוד נמסר מההסתדרות שבכוונתה לדווח לבית הדין לעבודה שההנהלה פוצצה את המסע ומתן. מהנהלת כיל לא נמסרה תגובה.
מערכת הבריאות בבית שען קורסת. כתבתנו אורנית פורן דיווחה היום שבעיר מספרים על מחסור חמור בשירותי רפואה וברופאים. רינו צרור שוחח עם ראש העירייה רפי בן שטרית.
המציאות היא לא פשוטה. עשרות רבות של חולים שיושבים וממתינים בתור, שניים עד שלושה רופאים שנמצאים במהלך כל היום. בעיקר רופאים ואחיות שקורסים תחת הנתק. הגיע הזמן שממשלת ישראל, משרד הבריאות, שימו קצת לב למה שקורה בין חדרה לגדרה. שירותי הבריאות בפריפריה הם נוראים.
מזג האוויר עדיין חם, אבל פחות. ולסיום, הסיוט של כל משרד חוגג יום הולדת 25. כתבתנו שירה עדס נקר.
מייקרוסופט חוגגת 25 שנה להולדתו של הסוליטר. בבלוג החברה נכתב כי לרגל החגיגות תארך תחרות פנימית בין עובדי החברה לאיתור אלוף הסוליטר. ותחרות עולמית ייפתח בתחילת יוני. הפרסים לזוכים עוד לא נחשפו, אבל בכל מקרה כדאי להתחיל להתאמן כבר מעכשיו.
הצלחה למתחרים וגם לנו. אלה החדשות שעורך הדר שיפר.
התוכנית בחסות סלופארק, המציעה יישומון, אפליקציה לחנייה מהנייד בראש שקט, בתל אביב, ירושלים, חיפה וכל הארץ, ובשיטת לא חנית, לא שילמת, סלופארק.
עכשיו בגלץ, ג'קי לוי ואברי גלעד, עם משפחה גרעינית. מה שקורה עכשיו.
דבר, התגעגעתי לקול שלך, דבר.
מה שלומך? תרים טלפון, מתגעגע לקול שלי, אתה חייב שזה יהיה פומבי תמיד.
אני חייב שזה יהיה בסאונד של רדיו. טלפון זה אף פעם לא... ברוכים הבאים למשפחה.
אנחנו נצטרך מתישהו לשוחח על אותה פתיחה המוזיקלי.
כן?
כן, הוא כמו הצגה יומית. אני, כשזה מסתיים, אני מתפלא לראות שיש אור בחוץ. זה נכון? יש בזה משהו שמשכנע אותך שעשר בלילה עכשיו.
כן.
אוקיי. ודני קרפל עומד להיכנס לאולפן בכל רגע.
זה נכון, זה נכון, זה מדויק. בסדר, אבל כבר בחרנו אות, אתה יודע.
זהו בדיוק.
לעונה הבאה, לעונה הבאה.
אות זה כמו שם, תכלס. אתה יכול לאהוב את זה או לא, אבל מרגע שזה נבחר,
כן.
זה שלך, זה שלך, ואנחנו נדבר על זה היום.
היום נדבר על שמות חיבה. שמות חיבה במשפחה. איך קוראים לילדים, איך קוראים לאבא, אמא, כל העניינים האלה. נהדר.
אנחנו נשמח אם תיכנסו אל הפייסבושון שלנו.
שמע, אתמול שידרתי פה עם שרון, היא שמאלנית, משהו קשה.
כן, עדיין, לא...
כן, כן. אז לא יכולתי לדבר איתה על הנושא הזה, ויש נושא שהוא פוליטי לחלוטין, ואני מכניס אותו בקף נעליים מרוחה בגריז אובי 10 סנטימטר לתוך התוכנית הזאת, אבל נדמה לי שזה כן קשור, כי... אפשר להגיד שכל עם ישראל באיזשהו אופן הוא משפחה גרעינית, נכון? אנחנו טוענים שאנחנו משפחה, אנחנו מתנהגים כמשפחה.
תשמע, אני קראתי הבוקר שבית הדין הרבני אישר גיורים של מועמד לגיור בסופו של דבר די הרבה בזכות פניה היהודיות. הם החליטו שיש לה בין יתר הגורמים שהונחו לפניהם על השולחן, יש להם תווי פנים.
וואו.
שזה מה... אני מקווה שהיא לא נעלבה.
וואו.
כי... אני מכיר בנות שהיו נעלבות.
יכול להיות. כי יש את כל הדבר הזה עכשיו של כל מיני אנשים, כמו אלון ליאל למשל, וכל מיני פעילי BDS, וכבר דיברנו עליהם במילה האחרונה בזמנו, אבל הדבר הזה הולך ומחריף ומקצין, שמסתובבים בעולם ומארגנים את החרמות, ומארגנים את כל התנועה נגד ישראל.
למה אתה לא יכול לדבר על זה עם שרון?
כי...
מה, היא חזרה עצבנית מהלוויה של הרב לוינגר? מה?
אני אדבר איתך על זה בפרטי, למה? אבל, אבל זה מזכיר לי שהכרתי פעם נרקומן אחד, שבהידרדרותו בשלבי הנרקוזה התחיל למכור את הציוד מהבית של ההורים, אתה יודע, ונהיה מפגע. הוא נהיה מפגע, והמשפחה לא ידע מה לעשות עם הבן אדם. אין סוף שמח לסיפור הזה. אבל אני מרגיש קצת ככה, שיש בתוכנו אנשים, כמו למשל...
וואו, איזו השוואה.
כן.
אתה תשלם על זה את המחיר.
כמו שוברים שתיקה, למשל, שהתחילו מכוונות טובות, ונהיו עובדים בדבר הזה, ונהיו עושים תערוכות בשוויץ נגד מדינת ישראל ונגד צבאה, וכל הדבר הזה. ואנחנו רואים איך מתוך המשפחה שלנו יוצאים בנים ובנות, ומתחילים לפעול נגד, ומתחילים להיות, ונשאלת השאלה, איך המשפחה, האם כמשפחה אנחנו אמורים להכיל את זה? האם אנחנו אמורים, כמו שלפעמים אנחנו רואים, נגיד, במגזר הערבי יותר?
אותי מעניין את השאלה אחרת. האם איכשהו זה לא ישפיע גם על אווירה בתוך משפחות? אני זוכר את עצמי כילד, כשהמשפחה שלי הייתה עבורי לא רק המובן מאליו, אלא גם... משום מה הנחתי שבכל יתר הבתים, מאחורי כל הטריסולים והווילונות, מתנהל משהו די דומה.
כן.
אוכלים את אותו אוכל, אותה התנהגות. ופתאום הגעתי למקומות שבהם נניח הילדים מקללים את האמא.
וואלה.
או אפילו מדי פעם משליחים עליה, נניח. וואלה. מאפרה מפרספקס. או קוראים להורים בשם שלהם, או שאין ארוחת ערב מסודרת, אלא כל אחד ניגש למקרר ולמקרר, יש לומר, סליחה, אני מקדים את ה-SMS הנזעם של אבשלום, פותח את המקרר ושולף לעצמו משהו שאותו הוא יוכל מול מכשיר חשמלי.
כן. רציתי להגיד המגזר הערבי, כי שסעתני, שזה בסדר גמור, רק שלא יגיד, אתה יודע, לפעמים אנשים במגזר הערבי, וגם במגזר אחר אומרים, הוא לא הבן שלי. מהרגע, הוא לא הבן שלי. אני לא מכיר בו, אני לא יודע מי זה, עזבו, הוא לא הבן שלי.
אצל אחינו החרדים קוראים לזה לקרוא הקריאה.
כן.
יש ממש מין טקס גובל באבל פורמלי, כן.
אז אני נשאלת השאלה, האם הישראליות, המשפחה הישראלית, מאמצת לתוכה איזושהי סנקציה חברתית שהיא כמו קריאת קריאה על אנשים שפועלים נגדה?
אני מעדיף שלא.
שלא.
העם היהודי עשה את זה אין ספור פעמים.
ולא יצא טוב.
זה, לא רק שזה לא יצא טוב, אני לא מכיר, דוגמה אחת שזה יצא טוב.
זאת אומרת,
כמעט תמיד, במקרים הידועים לנו. מה?
תמיד המסנאים הכי חמורים הם אלה שעשו להם את זה.
גם, וגם במבט לאחור, אתה רואה באיזה קטנות מדובר, שבסופו של דבר, המשפחתיות חשובה יותר מכל הזוטות האלה.
אבל פה לא מדובר על זוטות.
כולל האלבון, האלבון הוא זוט, לעומת איזה מין תחושה פרימיטיבית לגמרי, של מרקם אחד, שאני יודע שהחבר'ה האלה, של כל הארגונים שמנית מקודם, כשהם עושים את זה, הם לא חווים רקמה אנושית אחת איתי או איתך או עם מישהו בכלל.
יאללה, בוא נתקדם לענייני משפחה יותר טבעיים, בסדר?
איך אתה עם החום, אגב?
אני נהנה בחום. אני כל כך אוהב.
צור אתה, אתה פשוט...
זוחל. פשוט זוחל. זה הכל. נחש. אוהב את החום.
אם היית חרק מעופף,
כן?
אתה היית אף עם חיוך אל תוך הכותל הסגול הזה.
הכותל הסגול איננו מושך את החרקים המעופפים. הוא מושך את הטובים ודוחה את הרעים.
ככה.
ולכן, כן, זה הונאה, זו הונאה גדולה. והיום בחנות מכשירי חשמל שנכנסתי אליה כדי לקנות משהו, אז ראיתי מכשיר כזה שאומר דוחה יתושים בגלי קול. אני רק מזכיר לכל מי שסובל מיתושים שבארצות הברית יצאה הוראה שאסור לפרסם על מכשירים שמשתמשים בגלי קול שהם דוחים יתושים מכיוון שמדובר בשקר. זה הכול. עד שלא תראה יתוש עם מכשיר שמיעה, אל תאמין שגלי קול דוחים אותו. הם פשוט, אין להם את היכולת להיות מושפעים מזה. פשוט ככה.
וואו.
כן. זה דוחה חיות אחרות שאין לך צורך מיוחד שידחו. כמו למשל, ג'ירף. סתם. רצית להגיד משהו על טקסי ביקורים, או שנפתח כבר בנושא הראשון?
לא, נפתח בנושא.
יפה. כן. יש תלונות בעולם. אנחנו גם דיברנו על זה בזמנו עוד ב... רגע, שנייה. עוד מעט נדבר על שמות חיבה, וביקשנו מאנשים בוואטסאפ להקליט את הילדים שלהם בנושא של מה הם שמות החיבה שלהם ומה זה בכלל שהם חיבה. אז בואו נשמע קצת ילדים מדברים. זה כמו מקלחת קרה בשרבו של יום. בבקשה.
שם חיבה זה שם שזה לא השם האמיתי שלך, אבל זה השם שלך, שיהיה לך שתי שמות.
זה שם שהוא דומה לשם האמיתי שלנו.
שם שמישהו שאוהב אותי קורא לי בו.
יש לי המון שמות חיבות. נומוש, נומי, שולה,
דומיתות. אמיתוס, צ'אמפיונית ואבא קורא לי שימשון.
פיסי, אורינסי.
גולי, גל מזלב, גולשה וגולת.
ועשיתי שיקה, אולי שיקה.
יפה, חמודי.
חמודי מאוד.
כן, עוד מעט נשמע גם מבוגרים מדברים בנושא הזה. יש מחאה בעולם. ודיברנו על זה בזמנו כשעוד היינו משדרים על בסיס יותר קבוע, על זה ששמים פרסומות למבוגרים במקבצי סרטונים לילדים. זה, רואים את זה גם כשאתה שם את הילד מול נגיד יוטיוב לראות שירי יום הולדת, או לא יודע, פרפר נחמד או משהו כזה, פתאום
קופץ משהו שאמור לדלג מעל לראשו של הילד ולהיות מתווך ישירות אל האונה הצרכנית במוחו של ההור.
ואל תכתבו לי בפייסבוק, תתקין אדבלוק או אחד מהתוספים האלה, הם לא עובדים. הם איכשהו הפסיקו, אני לא, ועשיתי שדרוג ושכפול וזה, נדמה לי שמנגנון הפרסומות מצליח לעקוף את זה, אלא אם כן יש משהו אחר שנשמח לשמוע עליו. הנה שירה הדס נקר, היא כתבתנו. שלום, כן. שירה.
שלום לך, צהריים טובים.
שלום אברי, שלום ג'קי, צהריים טובים.
אהלן.
אז...
על מה יצא הקצף?
אז ככה, משתמשים מרחבי העולם מדווחים על תכנים, בעיקר אגב פרסומות לא עולמות, שמוצגות באפליקציית היוטיוב קידס. זה בעצם יישומון שאמור לאפשר לכם כהורים להשאיר את ילדיכם הרכים עם הטאבלט ולבחור בעצמם באיזה תוכן הם רוצים לצפות, כשזה אמור להיות בעצם בסביבה מוגנת שאמורה לכאורה למנוע מהם לראות תכנים שלא עולמים את גילם. לשם ההדגמה, נשתמש בסדרת ילדים ששמועה קטנה רמזה לי שהילדה שלך אברי מאוד אוהבת בימים אלה. בוא נראה אם אתה מזהה אותה.
אנחנו כבר לא שם. עברנו את זה.
כבר לא?
עברנו.
אוקיי. אז תדווח לי, אנחנו נעדכן את זה לתוכנית הבאה. זאת, אגב, למי שלא מכיר, נעימת הפתיחה של סדרת הילדים האהובה מאוד בגיל הרך, הטלטאביז, אבל ילדים...
כן, עדיין זה מחזיק, זה...
למה לא?
כן, זה היתרון של יוטיוב, הוא כל הזמן מעלה מחדש את הדברים השנים, גם פרפר נחמד, אגב, תופס מאוד מאוד חזק ביוטיוב, על זה בהזדמנות אחרת, אבל ילדים שניסו לגלוש לסדרות דומות, נתקלו בסרטונים ופרסומות שהרבה הרבה פחות מתאימים להם, כמו למשל, תשמעו את זה. Find yourself with some young sexy thing. You're gonna have to do her with your dick. אנחנו נפייד את זה. זה למשל סרטון ילדים שנראה תמים מבחוץ, דמויות מצוירות שראות על תכנים ממש 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 לא עולמים שלא נחזור עליהם כאן. עוד סרטונים שנצפו
אבל זה ממש מתחזה למשהו לילדים.
זה ממש מתחזה למשהו לילדים, לכן בחרנו בו, אבל יש שם גם ממש תכנים בתוך האפליקציה, תכנים גסים, תכנים שנצפו, שקשורים לצריכת סמים, לעטותי סכינים, בדיחות על פדופיליה, אלימות במשפחה.
אומר דבר הרבה יותר חמור מכל הדברים האלה. נגיד בגיל 3, שזה הגיל שבו אנחנו מרשים להתחיל לראות מסך, אין מצב לראות פרסומות. זה פשוט לא מתאים. הגיל הזה איננו מצב להשפעה על ידי פרסומת. מה פתאום? מכל סוג של כל מוצר בעולם. אין.
אתה אומר, בוא לא נרחיק עד כדי תכנים פדופיליים וכאלה.
לחטוטי סכינים. כן. אין צורך. כן. אפילו לצרוך שכונה חדשה בקרמי אליעזר. לא מתאים.
ברור. תראה, גם חייבים לציין את דוגמה של פרסומות יש... שמיועדות לילדים.
יש תכים חקלאים להפשרה בקרמי אליעזר. איפה אין? אני לא חושב על שום דבר אחר. יאללה.
כן.
אני אתן אגב דוגמה לעניין הזה, אני רק לפני כמה שבועות נכנסתי לחדר והאחי הקטנים בדיוק ראו איזושהי סדרה, אני לא יודעת, ופתאום מופיעה פרסומת, לדוגמה לשוקו איקס, שממש אומרת במפרש, תגידו להורים, תקנו לנו שוקו איקס.
א', זה מפגר.
למה?
כי ילדים יודעים טוב מאוד למי להגיד כשאתה רוצה משהו. מה? הפרסומת צריכה לדחוף להם את זה בראש, כאילו אם לא יגידו להם את זה, אז מה, אז הם יפתחו את החשבון שלהם?
אבל אולי צריך, עובדה שמפרסמים.
בני כמה אחים שלך?
6 ו-10.
וכצופה אינטליגנטית מהצד, עד כמה המסרים הסמויים והגלויים של פרסומות שעופפות אותנו, הן מצליחות לכבוש את התודעה שלהם?
תראה, אני לא יודעת לגבי האחים שלי, אני יודעת באופן כללי, לפני כמה שבועות דיבר בכתבה בטלוויזיה, מומחה למשחקים שמייבא כל מיני צעצועים וקשקושים מסין שהם מופצים, אתה יודע, בקיוסקים וילדים קונים ב5 שקלים, והוא אמר, ישראל היא בעצם תמיד מסמלת את הטרנד העולמי, כי מה שהולך בישראל זאת מדינה מטורפת ברגע שמפרסמים לילדים, אם זה תופס, אנשים קונים כאן בכמויות, במאות, אם משהו תופס בישראל הוא כבר יתפוס בכל העולם. אז כנראה שהם כן מושפעים.
מאוד מוזר, מאוד מוזר. אני לא יודע, זה...
תודה...
תודה רבה לך, כן.
תודה.
זה היה מעניין. זה... אתה יודע, מצד אחד, איננו יכולים להטיף, אני יכול להטיף לכל דבר מה שבא לי, אבל לאיזושהי הסתגרות מוחלטת מהעולם, להתנתקות מכל סוג של מסר זה, כי יש גם דברים באמת טובים ושבאמת יכולים להוסיף לילדים, אבל העובדה, שהיא גם כן מתקבלת על הדעת, שאין היום בחינם, כי אין שידור ציבורי. אם אין שידור ציבורי, למעט כמובן החינוכית, וערוץ אחד יש אותו עדיין, לא יודע, אבל יוטיוב זה עסק מסחרי, והוא צריך להרוויח ממשהו, זה ברור, אבל השאלה אם אנחנו עושים שימוש בשירותים שלו, או אומרים, אנחנו דוחים את השימוש בו, עד שהאדם מצליח לייצר את היכולת להבחין בין פרסומת לבין תוכן מערכתי. בגיל 34.
עד שהם לא יראו נטישה המונית של המוצרים האלה, של השידורים האלה, בשלל האפשרויות הטכנולוגיות שלהם, מצד משפחות מודאגות ואחראיות, הם לא ישנו שום דבר. זה לא יקרה על ידי רגולטור, או על ידי אגרוף הברזל של איזשהו חוק, ומכיוון שאני לא רואה, למרות שזה יום עם ראות סבירה, אני לא רואה בעתיד הנראה לעין שינוי כזה, אז אנחנו נמשיך לצקצק.
בדמיוני, ואני יודע שזה דמיון, כי אין לי שום יכולת להרים דברים כאלה, בדמיוני, התוצר של התוכנית הזו שאנחנו עושים פה, של משפחה גרעינית, בעוד זמן, כשהיא תתחזק ותשמין ותרצה לכבוש ארצות ויבשות, גוף רגולציה הורית שבו יושבים אנשי מקצוע שעושים את עבודתם בהתנדבות ובאהבה, שעושים רגולציה על כל התכנים לילדים בארץ. זה בעיניי החזון הגדול.
כן, אתה תבנה מועצה כזאת, ואז המדינה תכפה עליך כמה נציגים מטעם הממשל בתוך הצוות, ואז אתה תמצא שם בדיוק את האנשים שעובדים אצל ביוטיוב וב... האם מועצת הרשות הראשונה, השנייה והשלוש מאות לא היו אמורות להיות בדיוק הפורום הזה שאתה מדבר עליו?
כן, אבל פה מדובר... אבל פה, בסדר, אבל הם עובדים אצלם. אני מדבר על גוף התנדבותי שכמו בדץ, שהוא מנפיק המלצות, כשרויות, שצוברות תאוצה בגלל יוקרתם של היושבים בגופים האלה. אבל אני רק עוזה, באמת, זה לא יקרה אף פעם, אני סתם, אתה יודע. שמע, אנחנו עושים עכשיו סדרת שיחות כאן בתוכנית על, על זרמים חינוכיים בישראל, לכבוד זה שאנשים עכשיו מתלבטים לאיפה לשלוח את הילדים שלהם, גדולים כי קטנים. אתמול דיברנו על אנתרופוסופיה, בראשון על מונטסורי, והיום אנחנו מדברים על החינוך הדמוקרטי.
דמוקרטי.
Yeah. הנה רשף בורדה, מנהל קהילת בת הספר הדמוקרטיים. אהלן רשף.
מה שלומך?
שלום, מה נשמע?
רשף, ישראל היא, היא לפחות ככה מתפרסם במקורות זרים, מדינה דמוקרטית. אז זה מוזר שאנחנו אומרים הזרם הדמוקרטי ומתייחסים אליו כאילו מדובר בפרינג'.
לא, קודם כל ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובמדינה שכזו צריך לשים דגש גם על ערכים יהודים, אבל לא ספק גם על קידום חיים של תרבות דמוקרטית, ו... חינוך מהסוג הזה, זו אחת המטרות שלו.
סליחה, כן. מה העקרונות של, של החינוך הדמוקרטי?
חינוך דמוקרטי, שהוא בעצם גלגול מתקדם של החינוך הפרוגרסיבי, בעצם שם דגש על בני האדם ועל זכויות האדם, ועל העובדה שבני האדם הם שווים, כולל בעיריית המערכת החינוכית, ובעצם בתוך מסגרת חינוכית שכזו יש התנהלות על בסיס של דיאלוג, של כבוד, של ניהול משותף, ושבעצם ההתאמה של הלמידה ושל הערכה צריכה להיות מותאמת אישית לכל לומד, לקצב שלו, ליכולות שלו, כך שהוא באמת יוכל להתפתח ולהגיע למצוינות שלו, לדברים שבהם הוא יכול להגיע למימוש עצמי.
מקובל לחשוב, ואף על פי עדויות בודדות ששמעתי מתוך, מפי ילדים שלומדים בחינוך הדמוקרטי, שבסוף בסוף זה מביא לאיזשהו מצב של אי-למידה.
אני קודם כל יכול להגיד שאני מנוסה בבתי ספר מהסוג הזה קרוב ל-12 שנים ורואה דברים אחרים בשטח, ואותו הדבר גם יגידו היום כבר הורים ששולחים את ילדיהם לבתי ספר כאלו ובוגרים של בתי ספר כאלו. הבית ספר הראשון הוקם לפני 27-8 שנים בישראל, ככה שזה מקובל לחשוב בגלל שמתנהלים בצורה אחרת, שלא מכריחים. התפיסה הרגילה של כל מי שגדל בחינוך קונבנציונלי בבית ספר רגיל אומרת, אם היו לא מכריחים אותי ללמוד מתמטיקה, לא הייתי לומד מתמטיקה, אבל האופן הטבעי שבו בני אדם מתנהגים, ובעיקר ילדים שגדלים בחינוך כזה מגיל צעיר, הוא סקרנות, הוא רצון לדעת, הוא רצון ללמוד. לא תמיד באותה דרך כמו שרוצים שכולם ילמדו, זה העניין. ולכן שבתי ספר מציעים את האפשרות ללמוד תחומי ידע ותחומי עניין שונים בדרכים שונות, אפשר להגיע למצב שדווקא רוב האנשים כן מגיעים למצב של למידה.
השאיפה, אם בכלל יש שאיפה כמעט, שכמעט נוגעת לעיצוב המוצר, נניח, בתחום החינוך, אני לא יודע אם אפשר בכלל להכיל מחשבה כזאת, השאיפה של החינוך הדמוקרטי הוא לייצר למדנים יותר טובים, או אזרחים דמוקרטיים יותר?
אני חושב שהשילוב בין חברה ובין פרט הוא נקודת המפתח בסוג החינוך הזה. הרעיון הוא לקדם תרבות דמוקרטית בחברה של אזרחים שהם יותר למדנים, יותר מעורבים, יותר אחראים עצמאית על החלטותיהם, על האופן שבו הם צריכים להתמודד עם הצלחות וכישלונות, ולא רק להטיל את זה על מערכת, על אדם אחד שעומד מולם, והוא יגיד להם מה נכון לדעת ומה לא, ויגיד להם גם כמה הם שווים. זה סוג החינוך שאומר שיצמיח חברה ואזרחים שיותר מועילים גם לעצמם וגם לחברה.
אבל האם ילדים אינם זקוקים לסמכות תקיפה כדי להתפתח? האם הם לא צריכים גבול ברור כדי להתפתח באופן תקין?
על אותם שמות שאמרת שלא לומדים, יש את האלה שמכירים ויודעים שדווקא בתי ספר דמוקרטיים יש הרבה יותר חוקים. אין רק את חוקי המדינה שבתי הספר האלה כפופים להם, הרי לכל מוסד חינוכי כזה יש מסגרת של קבלת החלטות, קוראים לה בדרך כלל פרלמנט או אספה, ושם בית הספר מגדיר לעצמו עוד הרבה הרבה חוקים שבית ספר רגיל לא מגדיר לעצמו, יחד למשל, עם הילדים, יחד עם הצוות. למשל, בכל הנושא של מתי מותר להיכנס לשיעור ומתי לא, מה עושים עם טלפונים, איפה יהיה הטיול הבא, איך יתנהל התקציב, הדברים מנוהלים ביחד על ידי הילדים ואנשי הצוות, אבל הכל נקבע בחוקים משותפים, ובעצם כדי לאפשר חופש של בחירה, של בחירת תחומי הלימוד, של בחירת דרכי הערכה, צריך הרבה יותר גבולות מבית ספר רגיל. העניין הוא שמי שלוקח את האחריות על שמירת הגבולות, זה החברים עצמם בקהילה, בכל הגילאים ולא רק מבוגרים. זה נותן השקפה את הלקיחת אחריות של אנשים שגדלים במסגרת כזאת.
כן. כמה בתי ספר כאלה יש בארץ?
אנחנו נמצאים היום בסביבות ה-25-30 שפרוסים בערך ממצפה רמון עד רמת הגולן. כמובן שבאזור המרכז יש ריכוז גדול יותר באזור השרון, באזור תל אביב.
אז ספר לנו אולי על דוגמאות מעניינות של החלטות בחלק מהמוסדות האלה לגבי מה עושים עם הפלאפונים.
בדיוק, תודה רבה לך.
אני ידעתי שאתה רוצה לשאול.
היינו מקומות שבהם במפתיע רוב הילדים החליטו שאסור להביא מכשירים כאלו לבית הספר.
מיוזמתם?
לא מיוזמתם, אלא בהחלטתם. הנושא עלה אולי דווקא מיוזמה של ילד או הורה שזה הפריע לו, אבל אתה היית מצפה שרוב הילדים יגידו מה פתאום תיקחו לי או למה תמנעו ממני, והדיון עצמו שאפשר היה לעלות בו טיעונים בעד וטיעונים נגד ולנסות לשכנע, הוביל בסוף לרוב של אנשים שאומר הדבר הזה מפריע לנו, ורוב בבית הספר הוא ילדים, הרי זה ברור, אין יותר אנשי צוות מילדים. אז זאת הייתה החלטה כמעט גורפת של ילדים לעניין הזה. אז זאת סוגיה דווקא יחסית פשוטה, כי בסך הכל אפשר להראות פה בבירור מה מפריע ומה אפשר לעשות כדי שלא יפריע ולקבל החלטה.
דוגמה לסוגיה מורכבת?
דוגמה לסוגיה מורכבת זה למשל, האם מבטלים איזושהי פעילות מסוימת, שיש לה עלות מסוימת, נגיד פעילות של איזושהי סיור או תיאטרון, מול פעילות של טיול, שיש לו הרבה יותר התלהבות וגם לא יש ערך חינוכי, אבל פה צריך רגע לשקול שיקולים תקציביים. כשנכנסים למספרים הרבה מאוד פעמים, זה לא רק כסף וטכני, זה גם עניין רגישי ועניין חווייתי, ויש פה הרבה מורכבות למשל של תלמידים להיות מעורבים בהחלטה כזאת.
אוקיי. יש שיעורי בית?
כפי שהסברתי, בתי הספר קובעים לעצמם את הכללים לפי איך שחברי הקהילה של כל בית ספר רואה. אז יהיה שוני בין בתי הספר הדמוקרטיים, ואם אני אגיד שמשהו כופף לכולם, זה לא יהיה נכון. יש בתי ספר או יש שיעורים מסוימים שהלמידה בהם היא גם למטרה יותר ברורה של סטנדרטיזציה ורגולציה של המדינה ללמוד לקראת מבחנים, למשל בגילאי התיכון בבתי הספר הם לומדים לקראת מבחני הבגרות, ואז כן, ניתנים שיעורי בית, ויש מסגרות שבהם הלמידה היא חווייתית יותר והיא פרויקטלית והיא נסעת לאורך השיעורים, ולאו דווקא צריך להשלים את הדברים בבית.
מי אפיין ככה ממעוף הציפור, מי האנשים שבאים ללמוד בבתי ספר דמוקרטיים, מי האוכלוסייה, ואל תגיד לי כולם.
לא, אני חושב שאגב החינוך הזה לא מתאים לכולם, אני חושב שמה שאתם עושים בסדרת תוכניות היא שיש מגוון שיטות חינוך במדינת ישראל, זאת הדרך הנכונה, אבל המאפיינים העיקריים, אפשר להגיד שני המאפיינים העיקריים של אוכלוסיות שבאות למסגרות כאלה, זה או אוכלוסיות מאוד מודעות, מאוד משכילות, שרוצות סוג חינוך אחר, יותר אישי, יותר מותאם לילדיהם, או סוג של אוכלוסיות משפחות שמצאו את עצמם במצב שמערכת החינוך הרגילה לא מכילה אותם, והם לא מצליחים להתחבר שם, הם מרגישים סבל, הם מרגישים זלזול, הם מרגישים שהם נבלעים, ולנו הם מגיעים הרבה פעמים מתוך מקום שבו אצלנו אפשר לראות אותם, אפשר להצמיח אותם בתחום אחד וללחוץ אותם על כל התחומים אחרים, הם עושים סוג של תיקון. אבל שתי אוכלוסיות.
מה יגרום לך בפגישה עם הורים וילד להגיד להם, חבר'ה, זה לא בשבילכם?
קודם כל יש את העניינים היותר ברורים של צרכים מיוחדים. על אף שבית ספר כזה הוא בית ספר שמכיל ומאפשר ומתייחס באופן אישי הרבה יותר, לא כל מי שעם צורך מיוחד יכול בבית ספר כזה לקבל את המענה שמגיע לו וזכאי לו, לכן זה יהיה דבר ראשון שאני תמיד אגיד, אם יש לנו את היכולת לתת מענה כבית ספר ציבורי שהמדינה כן, ואם לא, אז תחשבו שאולי צריך לתת למקום שיכול לתת יותר מענה. אבל לאוכלוסייה של לא צריכים מיוחדים, זה יהיה במקום שבו יגידו, אני צריך יותר איסוף, יותר אחריות שתבוא מחוץ אליי ולא מתוכי, ולכן אני אגיד ששווה לנסות בית ספר כזה, ולראות אם אפשר להיכנס לשיטת החינוך הזאת ולהתרגל עליה, או לנסות משהו אחר, וכמובן הדבר שהכי המשמעותי זה באיזה גיל. אם מצטרפים בגיל צעיר, אז אפשר גם לנסות, אפשר גם ללמוד לבחור ולהחליט שרוצים משהו אחר, ואין את העובדה שעוד מעט זה נגמר. אם נכנסים בגיל בוגר, אז זה כבר צריך להיות משהו שאתה אומר, כן. טוב, אני נכנס לזה, אין לי אפשרות להחליף את זה אחרי זה.
רשף בורדה, תודה רבה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
חינוך הדמוקרטי בישראל.
אנחנו עושים שיחות בנושא חינוך, זה מאוד חשוב בעיניי.
תודה, תודה.
גם בינינו, אתה יודע, אנחנו ממש נהיינו עובדים בזה איכשהו. אנחנו מיד אחרי הזמרירים נדבר על שמות חיבה. הנה מה שמבוגרים מספרים לנו על שמות החיבה שהם קוראים אחד לשני, בתוך הזוגיות, לילדים, וחיוב.
הכינויים של ארבעת הילדים שלי הם טולי, נטוש, אוריקי ואוהדי.
בילדות, כדי להרגיז אחת השנייה, המצאנו אחת לשנייה שמות כאילו בהונגרית, כמו שעריקה, אדיצה ולוזה.
בולה, בול, בוז'ון. קיטלה, קרטונית, ניילונית.
לבת שלי אני קוראת זוזי, ג'וזי, יוספה, בובי, לולי. תלוי במצב הרוח.
במבי, צ'וריסוס או צ'ורי, ופוקסי, זה לילד הקטן.
שי מדלה, טייר דיס מדלה, אני שום עלה.
זוקי, זוקלינה, אוכופוכו, ליבונת וסהרול.
זמרירים, נשוב תכף.
דקה ישראלית. השבוע, הרים סביב לה לרגל יום ירושלים. והפעם, גבעת התחמושת.
בגבעת התחמושת, השוכנת בצפון מזרח ירושלים, בגובה 797 מטרים מעל פני הים, התחולל במלחמת ששת הימים אחד הקרבות העקובים מדם בתולדות ישראל. 36 חיילי חטיבת הצנחנים נפלו ביממה אחת של קרב, אך החטיבה הצליחה לכבוש את הגבעה מידי חיילי הליגיון הירדני. הגבעה שקיבלה את שמה עוד בימי המנדט הבריטי הפכה סמל לגבורה והוקם בה אתר הנצחה ייחודי. מתכנניו, האדריכלים בנימין אידלסון וגרשון ציפור, החליטו לשמר את תוואי הקרב המקורי על התעלות והבונקרים שבו. המבקרים במקום פוקדים גם מבני קשתות מחודדים שבהם מתועד סיפור הקרב ומונצחים החללים. הניגוד שבין התעלות הנמוכות לקשתות הגבוהות מדגיש את המעבר מחשיכה אל אור, מלחימה לניצחון. ושם בינות 182 עצי זית לזכר נופלי מלחמת ששת הימים נערך מדי שנה ביום ירושלים טקס זיכרון ממלכתי.
זו הייתה דקה ישראלית על הרים סביב לה לרגל יום ירושלים.
ילדה פאו, יושב ראש עמותת התיירות חבל מודיעין. מזמין אתכם לפעילות במרחב הכפרי של יערות בן שמן, חגיגות קציר חיטים, סדנות גבינות ויין, וסיורים חינם בפסטיבל חגיגה בלבן. לפרטים, עמותת התיירות חבל מודיעין.
תיאטרון החן, העונה החדשה. החלה מכירת המנויים.
עמיתי חבר, נותרו ימים אחרונים למבצע קיה. מתחדשים בקיה ונהנים מתנאים מיוחדים ובלעדיים. פיקנטו החדש, ספורטאז' החדש, סול, ריו, פורטה, סיד ויתר דגמי קיה החדשים במחירים מפתיעים לעמיתי חבר. לפרטים כוכבי 9920 או באתר חבר.
זה הכל בשבילך.
There's no excuse for the kind of violence, but I think we as a country have to do some soul searching.
Outside of Kathmandu, this is a race against time.
You cannot be prime minister of this country and forget the most important issue that we face.
רגע לפני שהשבוע נגמר, גלית אלטשטיין בשעה על כל מה שקורה בעולם. חמישי, אחת בצהריים ובכל זמן שתרצו ביישומון אפליקציה של גלץ.
עכשיו בגלץ, ג'קי לוי ואברי גלעד עם משפחה גרעינית.
אנחנו עכשיו מקדישים חצי שעה לשמות המשפחה, לשמות החיבה שאנחנו נוהגים במשפחותינו. שי כותב לנו בפייסבוק, אשתי בחדר השני, כל אחד מקשיב לכם במחשב שלו, אני אשמח אם תמסרו לה שאני פחות אוהב שהיא קוראת לי מאמי, ומעדיף בעיקר את בייבי. אני גם פחות אוהב מאמי ויותר אוהב בייבי, אבל שניהם בוא נגיד קצת משומשים, טיפה משומשים, לא? איך קוראים לך בבית?
הרוב משומש.
איך קוראים לך בבית אתה?
אבא, רוב האנשים.
לא, לא, בבית, בבית של הילדות.
קובי.
קובי. וואו.
קובי.
אצלי אבא שלי.
תראה, סבתא שלי קראה לי יאסר.
יאסר?
ו... ואז שגדלתי ונתקלתי בערפאת, הייתי מזועזע. ולקח לי שנים להבין שיאסר פירושו חמודי, ושמו האמיתי של ערפאת היה מוחמד או מחמוד. ויאסר זה חמודי, וזה כינוי שנדבק אליו כשהוא למד באוניברסיטה. כי הוא, חבריו לחוג מצאו אותו חמוד.
כשהוא היה צעיר, בטח היה איזה רגע שהוא היה גם חמוד.
כן, צחוקים איתו.
כן. אני גדלתי עם אבא ש... התחביב שלו, ואני ירשתי את זה ממנו, אני ממציא שמות על בסיס יומי, שעתי, לבנות שלי, הם...
כן, יש משהו מאוד לא קונסיסטנטי גם, נכון?
אצלנו זה משהו זוועה. אני גדלתי, אני גדלתי בתור כמה דברים, אני גדלתי בתור מינקי, זה היה השם הרגיל שלי, ועם שם משפחה זה בא מינקי המאו-מאו, זה היה שמי.
שמי קרא לך ככה?
ההורים שלי.
מה אתה אומר?
וגם ביצתי, שזה אדם שבא מהיישוב בצת, שמשום מה היה מאוד חביב על אבא שלי, למרות שהוא לא היה בו מעולם. ועוד כל מיני שמות שהיו משתנים על בסיס של כמה ביום.
אביך היה דובר הונגרית, לא?
צ'כית, סובקית, הונגרית, עוד כל מיני.
אז אני מניח שהמצלול, בצת, עשה לו משהו.
ונדבקתי ממנו בדבר הזה של להמציא שאני, בעצם המוח שלי בנוי מ-20% מוח תפקודי ו-80% רנדומייזר, זאת אומרת, מין מכשיר שמייצר, מחולל, תודה רבה.
כן.
מחולל שמות מטופשים כל הזמן, חלקם אני פולט החוצה והרוב מתרחש בתוך הגולגול שלי.
ונשאר שם.
כן.
ברוך השם יום יום.
לגמרי. כשביתי האמצעית נולדה, היא יצאה לעולם וזכתה לשם יוקננדרה זנב תותח. ככה היא הייתה בשנה הראשונה לחיה. ועוד כל מיני שמות כאלה. זה ממש מחלה אצלנו בבית. כאילו אצלנו אומריקי לא עובר, כי זה לא... שם חיבה בעיניי, הוא צריך להיות רחוק תק פרסאות לפחות מהשם המקורי, ולא... אבל זה רק עניין של טעם. אצלנו ב... בפייסבוק עכשיו אנשים מספרים על השמות שנוהגים אצלם, אז...
מה הבעיה? הבעיה היא שיום אחד הילד החמוד הזה גדל.
זה אין בעיה.
הוא לפתע הכינוי יוקננדרה זנב תותח נדבק לפרופסור נניח למחלות זיהומיות. או במקרה של בוגי לשר ביטחון.
בסדר גמור, בסדר גמור. זה מאוד נעים שבוגי הוא שר ביטחון, בעיניי. זה... וזה מה שדיברנו בהתחלה על המשפחתיות של ישראל. זה שאנשים עדיין ממשיכים להיקרא בשמות החיבה שלהם, זה דבר של משפחה.
וזה דבר שהשתנה. כשאני הייתי בטירונות, אם המפקד היה מגיע והיה שואל אותך, איך קוראים לך? והיית עונה לו צ'יקו המפקד, אתה נשארת שבת באותו רגע.
וואלה.
זאת אומרת, מה, אני חבר שלך? אתה צריך לענות לי... שם שיהיה מספיק מסודר ומרובע, או בקיצור מוזכר בתנך, כדי שאני אאמין לך שזה השם האמיתי.
וואלה.
ואותו דבר היה בבתי הספר, זה השתנה, ועל השינויים האלה אנחנו נרצה לדבר עם מומחית לעניין.
נכון, עם דוקטור רות בורשטיין. היא ראשת לימודי עריכת לשון במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין, והיא חוקרת כינויים בישראל, ויש לה גם שתי בנות. שלום דוקטור בורשטיין, שלום רות.
שלום וברכה.
מה נשמע?
לו היה פחות חם, היה יותר טוב.
זה לא מוכח, את לא יכולה להוכיח את זה, מכיוון שאת לא יכולה שיהיה פחות חם ואז להראות שיותר טוב. אי לכך, זו מחשבה באלמה, אני חייב למרח את זה.
זאת מחשבה, אשמח ניסיון, ויש לי ניסיון, כשקר יותר, אני מרגישה טוב יותר.
לא להאמין שבאותה ירושלים ירד שלג רק לפני חודשים ספורים.
נכון.
זה פשוט לא להאמין.
ירושלים.
אבולוציה של שמות חיבה עבריים, איפה התחלנו?
איפה התחלנו? התחלנו בתקופת העליות, לפני קום המדינה, כשעלו אנשים ארצה ממקומות שונים בעולם, ואת שמות החיבה עצרו בעברית, הושפעו מן השמות הללו, ונתחיל למשל הסיומת ל.
כן.
רבקה לדוב אלה
וכדומה.
כן.
מי שקוראים לו שלוים אלה, מאיפה המשפחה הגיעה?
בבקשה, בוא נאמר ככה, בגרעין מאירופה, מזרח אירופה, אבל כמובן שהיו בארץ השפעות, כמו שהאשכנזים דיברו לדינו, והספרדים דיברו יידיש, כן? בארץ באותם ימים בכלל לא הייתה הפרדה כמו שלדאבוני יש בימינו, או מדברים שיש בימינו. אז זאת הייתה סיומת אחת, שהייתה נפוצה מאוד מאוד. הייתה סיומת אחרת, כן, חיים כדומה.
שגם, שגם זה אשכנזי.
נכון, אבל הייתה גם קאסאים, לדינו ספרדית, מרימיקה, דליקה, אדיקה. היו לי שלוש חברות ילדות בשם הזה.
אסטריקה.
אסטריקה, נכון.
או און, נכון, מושון.
בבקשה?
הסיומת און, מאיפה באה? כשקוראים למישהו פתאום מושון.
זה סיפור מעניין מאוד. הסיומת עברית, עברית, שלמעשה בתרגום של מנדלה מוכר ספרים לעברית, שעל התרגום היו אמונים ביאליק ועוד אנשים כאלה, את הסיומת המיידיש הם תרגמו לאון. זאת אומרת, זה סיומת בעצם שנוצרה בארץ בתרגום מיידיש לעברית, שביאליק ואחרים היו המייסדים שלה. כן? שטל, למשל, בספרו, אני כבר זוכרת את שמו, של אברהם שטל, שגם היה חוקר שמות, אז הוא כתב שזאת סיומת ספרדית, אבל זה ממש לא הוכח. זאת אומרת, אי אפשר להוכיח את זה, זו כנראה תחושה שלו, אבל במחקר אי אפשר ללך לפי תחושה.
ואז מגיע הפלמח. הפלמח מביא איתו...
נכון. הפלמח...
כינויים אחרים לגמרי.
נאמר ככה, אחד החידושים הגדולים של הפלמ"ח זה הקיצור. אנחנו רגילים ששמות חיבה, אנחנו מוסיפים להם איזו תוספת. ואילו בפלמ"ח התחילו הכינויים המקוצרים, שהיום הם חוזרים לאופנה, אבל הייתה תקופה ארוכה שלא השתמשו בה. למשל, במקום בן ציון, בן, במקום יוסי, יוס. בארצות הברית נפוץ מאוד הקיצורים הללו, דפנה, דף, וכדומה, רבקה, בק, בבקשה?
ביל, ביל, בילקום, ויליאם, כל מיני כאלה, כן?
כן, אבל אם אתה מזכיר את
ה... תום במקום תום.
כן,
כן.
תומאס. בפלמ"ח גם נשמרו הכינויים הקודמים. מה שקורה בעצם, עם השנים נוצרים עוד כינויים, נוצרות עוד דרכים, אבל אין זונחים לחלוטין את הדרכים הקודמות. זאת אומרת, כשקודם דיברו אנשים וסיפרו על שמות משפחה שהם רק במשפחה, אז אני מדברת על שמות משפחה, סליחה, על שמות פרטים שקשורים לשם הפרטי, לא שנוצרו על סמך מראה האדם או צלים נעים וכדומה, אלא שמות שבאמת נוצרו מתוך השם המקורי, דווקא השמות אלו אני חקרתי.
כמו השמות שלנו, של שני המראיינים שלך כרגע.
נכון, נכון מאוד. אז היוד הזאת בסוף המילה, הייתי אומרת שזאת הסיומת האופיינית ביותר לשמות החיבה הנהוגים בעברית ב-60 השנים האחרונות של המדינה. ויש מספר תיאוריות מדוע זאת היוד. תיאוריה אחת אומרת שזאת של הקטנה, חיבה, אהבה, ומוכיחים את זה בכך שילדים קטנים, שמות חיבה, זה לקוח מאנגלית במקור, מאמריקאי, לפיש קוראים מפיסי, לדוג, דוגי, לאמא, מאמי, יוד, דדי, היוד הזאת, הם אומרים שזה משהו של חיבה, של אהבה. אני קראתי משהו שמצא חן בעיניי מאוד, שאומר שכשהוגים את התנועה IEE, הפה מתרחב לחיוך. זאת אומרת, יש פה באמת הבעת חיבה ואהבה. וחשוב מאוד לציין שמעיקרו של דבר, כשהמציאו שמות חיבה, המציאו רק לאנשים שאוהבים אותם, ורק החברים האמיתיים קראו בשם החיבה, כמו שדיבר מישהו לפניי לגבי הצבא. אז בואו ניקח למשל את אנשי הפוליטיקה. היה פעם יושב ראש הכנסת ראובן ברקת. איש לא עלה בדעתו לקרוא לו רובי ברקת. אינני יודעת איך קראו לו בבית, אבל בציבור לא היה ראובן ברקת. היה שר הפנים יוסף בורג. איש לא עלה בדעתו לקרוא לו יוס, כן? אבל יוסי שריד, מי בכלל יודע שהוא יוסף, כן? אני פעם ראיינתי סטודנטים שלי, שאלתי אותם מה דעתם על השם איציק. הם לא ידעו שזה שם חיבה, הם היו משוכנעים שאיציק הוא השם של בן האדם. הם ממש התווכחו אותי נאמר, בתוקפנות אפילו, איך אני מעזה לומר דבר כזה.
זה מדהים, זה מדהים, ואני חווה את זה. כלומר, בדור שלי, לכולם היה ברור שאם שמך רפי, אז קוראים לך רפאל, או גבי, היה ברור מה זה גבי. והיום, כשלפעמים אני צריך להסביר לחבר'ה צעירים, נניח תיכוניסטים, שלמעשה קוראים לי יעקב, הם מביטים בי,
כאילו
נפלתי להם, כן, כן, כן.
כן, זאת אומרת, מה שקרה במדינה שלנו, אני אמרתי, כמעט 20 השנים האחרונות, זה איזושהי דמוקרטיזציה, לפחות חיצונית, כן, במרחב הציבורי. אני חושבת שזה קשור גם לפוסט-מודרניזם, שאין כבר היררכיה ברורה, אין טוב ואין רע, הכל מתקבל, אין הבדל בין עובדה לדעה, הכל אותו דבר. אז אנשים פשוט איבדו את ההבחנה בין חבר, נקיטת שם חיבה, לבין כל אדם אחר ברחוב וכדומה. כשאני הייתי ילדה, לאמאות של החברות שלי לא העזתי לקרוא בשמן, הייתי קוראת אמא של או גברת לפי הנסיבות. היום כל ילדה קטנה, ילדה בת שנתיים, תקרא לי בשם החיבה שלי, שזה ברור לה, אני בכלל יודעת שיש הבדלים, פונים לחברה או למורה או למישהו אחר.
לעבודה הכל... שלך את קראת מצ'יקו תמיר לצ'יקו מנשה, נכון?
נכון, נכון.
את, כן. את אומרת את זה ויש נימת ביקורת בה? את לא כן. אוהבת את התפנית הזאת?
תראה, בואו נאמר, מה זה נימד ביקורת? זה לא משהו שלילי, כן? זה עניין של טעם, אין פה ערכים שיש פה פגיעה באיזה ערך, כן? האנשים האלה אוהבים עצמם, הם רוצים שכך יקראו להם, בסדר, אני אכבד את רצונם, כן? אתה יודע, במחקר, בעבודת המחקר האחרונה שפרסמתי, כתבתי שהמקום היחידי, או שני המקומות היחידים שעדיין שומרים עליהם, מהחדירה של השמות, שמות החיבה, הם המוסדות להשכלה גבוהה ובתי החולים, המוסדות הרפואיים.
ובתי המשפט.
ובתי המשפט, ברור.
ובתי המשפט, נכון, אבל זה אני רחוקה, אין לי פחות פרטים לבדוק את זה, אני מתעסקת בלשון הזאת.
אז רפואה שלמה, כן.
כי אני מעדיפה על
זה. בקיצור,
אני הסתכלתי לאחרונה בשנתון של האוניברסיטה העברית, וגם של המכללה שאני עובדת בה, כולנו כבר בשמות חיבה. זאת אומרת, לפני 8 שנים פרסמתי, כתבתי את המאמר, ב8 השנים הללו חל כבר שינוי.
נכון, נכון, נכון. אתה מגיע לבית החולים, ניגש אליך בחור, נאה וצעיר, ואומר לך, שלום, קוראים לי צ'ופניק, ואני מטפל באמא שלך, כן. ואני ארדים אותך עוד רגע, כן, זה די מוזר.
דוקטור רות בורשטיין, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו, תודה רבה.
בבקשה.
תכף נדבר עם גיא אוכמן, הוא קומיקאי והוא בעל טור במאקו ובעל הערוץ האינטרנטי נייס גיא, והוא כתב מאמר, אני חושב, או איזה דבר כזה, שכשהיא קוראת לך מאמי, למה היא מתכוונת, נכון? שלום גיא. גיא?
שלום,
מה העניינים? מה, ברוך השם, מה שלומך?
מצוין.
שנייה, לפני שנדבר, נגיד את ה... יש לנו נתונים, יש סקר בהשתתפות 9,000 גולשים במאקו, 36% קוראים לבן או בת הזוג שלהם מאמי, 23% הולכים על בייבי, 17% הם חיים, 14% מנהלים זוגיות עם בובי, קוקי, קושקושון, מקומו של הפשוש והפשושון איכשהו נפקד מן הסקר הזה, יכול להיות שהם נעלמו מהעולם ואין אומרים על כך קדיש, 6% מותק, 4% עם נשמה וכפרה. אם כך,
אנחנו בצרות.
אתה נותן, והוא היה נותן בהם סימנים. סימנים. תן לנו סימנים, כשהיא קוראת לי מאמי, מה היא רוצה ממני?
קודם כל, מאמי באמת לקח את הפסגה, כי מאמי, כיום מאמי זה המיינסטרים. אתה יודע, זה הגיע לראש מצד הכינויים, כי זה כמו האחי של גבר ואישה, מאמי זה המיינסטרים, זה הנינט, זה מה שהכניסה לנו את זה בשיר שלנו, זה ככה נכנס לכל מקום, ולא פלא שזה תפס את המקום הראשון.
וזה גם יוניסקס, זה לא חוכמה, זה לגמרי יוניסקס. כולם מאמי, ילדים הם מאמי וגדולים הם מאמי וכולם מאמי.
אבל רוב הכינויים, גם בייבי וחיים, זה יוניסקס.
נכון.
אם אנחנו לוקחים את בייבי, אז כן, זה או בייב או בייבי. אגב, יש פה, אני אעשה סקר משמעותי לעניין הזה, לפעמים יש את האלה שמקצרים את הבייב, שזה או חזיר הוליוודי או כלב אנגלי, כלומר... או תינוק אנגלי, ובסוף זה הרוב בוחרים באמת בבייבי, והחיים, החיים זה הפת הפריצה שלו לאחרונה, זה הפאר טרסי של האחרונה, מבחינת הכינויים.
חיים בא לבד או חיים שלי, חיים של אבא, חיים של...
יפה. אז כיום זה באמת תקופת הזוהר של החיים, באמת בעבר זה היה החיים שלי, אבל היום באמת זה הסלנג העיקרי.
היית מפלג אותה מעדתית? זאת אומרת, יש אפיונים, כי למשל, כשאתה שומע אבא או אמא קוראת לילד קטן אבאלה, ברור שהם מזרחיים, נכון? אין את זה, באשכנז אין לנו את הדבר הזה. אצלנו יש מאמאלה, שזה בעצם אותו דבר, אבל...
מאמי זה אמא. מאמי זה אמאלה.
תשמע.
כן, אבל אבא לה אנחנו לא קוראים לילדים שלנו, מאיזושהי סיבה שאני לא יודע למה יצא ככה שככה וככה.
לא בטוח, כי פעם באמת חיים, ברגע ששמעת החיים שלי, זה הסגיר את הפרחיות שלה, וכולם ידעו. אבל כיום שזה השתלט, ואני גר בתל אביב, ואולי גם אתם, אבל זה נמצא בכל מקום, חיים וחיים, ואתה יכול לראות את העורך הדין, אחי, זה מדברות ביניהם, מה קורה חיים? וזה לא דווקא שריך, יכול להיות שגם לאמא שלי בבנק ככה יצא חיים, כי זה כבר בז'רגון שלנו, גם נשמה כפרה, שאני מביא אותם ביחד, כי הם באמת פעם היו נחלתם הבלעדית של הבאר שבעים, אבל היום עם כל זגור אימפריה ועומר אדם של כולנו,
הכל התהפך. למעשה מה שקרה פה, מבחינת היררכיות, זה שהיו ימים שהייתה מין שכבה מובילה בארץ, אני לא אתן לה שמות, כי מה שאני לא אבחר זה יצא מעליב, היא הייתה מגדירה טרנד או נורמה, ומה שאתה קראת עכשיו, הפרחים ונקבותם, הפרחיות, היו מנסים להתאפס בטרנד הזה כדי להיחשב חלק מהקטר, אבל זה היה גורם לשכבה המובילה לנטוש מיד את הטרנד שהם עצמם הגדירו ולהמשיך הלאה. אתה אומר שבעצם היום זה התהפך, וטרנדים מתחילים מהפריפריה.
טרנדים מתחילים מהפריפריה, ואגב, הרבה מזה זה בגלל שכולנו, גם כביכול הממסד, ההגמוניה, אנחנו ניזונים לא רק מכלי התקשורת, אלא מהפייסבוק והיוטיוב והרשתות החברתיות, ושם אין הבדלים, אז החיים והכפרה והכל מושרש וסטטוסים מצטים, ובסופו של דבר אנחנו מאמצים את השפה שאולי מתחילה בפריפריה, אבל בסופו של דבר
אני קיבלתי, גיא, אני קיבלתי הבטחה שאתה יודע לקרוא בשמות חיבה, לא רק להגיד לי מאיפה הם באים ולמנות אותם. שאתה יודע, כי כותרת השיחה שלנו זה כשהיא קוראת לך מאמי למה היא מתכוונת. אתה יודע לענות על זה או שהונו אותי?
בטח, לא, א' כל, יש פה כמה דברים, יש פה כמה כינויים. כי אני נתקלתי גם בבחורות שקוראות לך אח, אחי, אח שלי.
מה זה אומר?
אז מה זה, אתה יודע מה זה אומר?
א' כל, באמת, אלא אם כן היא בחוג ג'ודו איתך, אין שום הצדקה לכך. ויש היום בחורות, כאילו שהן מנסות באמת להיות מגניבות, וזה מגניב, זה סבבה, זה טרנוף. אז אח שלי, אנחנו יכולים להבין את הסאבטק של זה, וגם תותח, תדע לך, תותח מפתיע. היה לו איזו תקופה ב-90s, שהוא היה חזק, וגם עכשיו הוא חוזר, ובנות ככה, בקומפלימנט כזה קוראים, בונה, תותח, שהוא גם, תותח הוא המתחרה של גבר כיום. שזה לאו דווקא בינו לבינה, אבל יש גם בחורות ככה שקוראות תותח, אפילו, לא יודע, אולי כעד של סטלבט, אבל גם ראיתי זוגות שהיא קוראת לו תותח, איזה נסיך. אפשר לדבר גם על הנסיך, שמעתם על הנסיך, אברי?
כן, אני קורא בטור שלך נורת אזהרה בכל עת.
למה?
כאילו, אלא אם כן באמת, אם קוראים לך ריצ'רד או סטלבן של זוהר, אין שום סיבה שתקרא לך ככה. ואגב, הנסיך הוא מה שפעם היה חיים. כאילו, לא נעים לי להגיד, ובוא נצא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל נסיך בדרך כלל, כאילו, היא תהיה... הבנתם אותי. נסיך עדיין לא עשה תעליית מדרגה למיינסטרים של החיים.
מה בדבר?
אני רק רוצה בסוגריים שיש גברים שקוראים לאישה שלהם קטנה.
אפרים קישון, הישן
ואתו. קישון עשה מזה קריירה. היום אם הוא היה כותב איזה הקטנה שלי, כנראה שהיו לוקחים את הג'ינג'י עם המפתח ללשכת הרווחה, אבל כן, כי וואלה, אבל אני לא מאמין בזה, אין שום סיבה קטנה וקטן, וזה, אלא אם כן באמת זה משהו בינו לבינה, אבל אתה רואה את זה מהצד, אפשר ביוחד היום, כל הגל הפמיניסטי, פותחים על זה עין, ואני לא בעד. אבל מותק, שמותק אגב הוא מאוד מפתיע אותי בתוצאות של הסקר, שהמותק הוא, אתה יודע, אתם שניכם בניתם קריירה על מותק. אתם התחלתם במותק, לא?
אתה רציני?
לא.
למי קראנו מותק?
זה לא, לא יודע, אני קצת צעיר. מותק הוא נראה לי כזה משהו ש...
שמע, מותק...
הקדים את המאמי.
יש משהו מיוחד באמת בישראל, והוא שכינויים שמתחילים ככינויי חיבה, הופכים תוך זמן מאוד מאוד קצר לפנייה שיכולה להיות גם הזמנה למכות. זאת אומרת, זה רק פה, אתה יכול לקרוא למישהו נשמה, או מותק, ובעצם מה שאתה רוצה להגיד לבן אדם זה יחסנו עלו על סרטון,
כן.
כרגע, שזה מדהים.
זה למעשה הפירוש. כן, אבל המותק הוא, תדעו לכם שהמותק הוא מככב, המותק הוא עדיין מככב, זה שגור בפיים של המון אנשים.
אני לא יכול לסבול שנותני שירות, נניח במענה קולי, אחרי שעברת את כל התיבות והמוזיקה, והקשנו שניים, והקשנו שלוש, ושמענו, וככה, אתה זוכר סוף סוף למענה אנושי, אתה רוצה לשלוח את הטוסטר אובן לתיקון או משהו, והיא קוראת לך...
חמודי.
חמודי, או מאמי, או מותק.
ואדוני זה בסדר.
כן.
אדוני זה בסדר.
כן.
ואם זה... תשמע, חמוד זה באמת קצת מעליב, כי זה באמת בעייתי, גם בינו לבינה. חמוד ונשאר חמוד, זה על גבול המעליב, ואם נכנס כלב אז הוא צריך להיות החמוד או תינוק, או אם קוראים לך חמודי, זה באמת מבלבל. אבל יש באמת את כל הסגה של הבובי וקוקי ושושי ופיצי, ואפשר לקחת את זה כל מקום.
איך גבר ישראלי אמור להשתוקק שבחורה תפנה אליו? מה הכינוי אלפא?
הכינוי האלפא, שמע, אם אנחנו לוקחים לדוגמה את הטור הזה, אז גבר רוצה להיות גבר, ואם היא באה... יש משהו בחיים שלי שאני, עוד פעם, אני פעם באמת נמנעתי מזה, אבל החיים שלי הוא באמת, הוא עלה לגל, הוא עלה לגל. אני עכשיו, אם אני יוצא עם מישהי חיים שלי, יש בזה משהו נורא אישי, משהו נורא אוהב. אם פעם משהו מאוד אישי, בובי, קוקי, שושי, שזה... זה גם, אבל זה קצת באמת קצת מגמד אותנו, ואם זה ליד החבר'ה בכלל, עדיף שהחבר'ה לא יהיו בסביבה ברגע שקורא אותך פיקס פיקס או בוביק.
גיא יוחמן, תודה רבה רבה. חיים שלנו, תודה רבה לך.
חיים שלנו, תודה רבה כפרות.
להתראות, כפרות.
תודה, תודה, תודה.
אברי, אתה זוכר שפעם הכינוי הכי אינטימי היה טיפשון?
היה רגע כזה, כן, לגמרי.
להאי קראו זאתי, אני חושב.
להאי קראו זאתי.
זאתי שאמרה טיפשון, קראו לה זאתי, ולהאו קראו ג'ינג'י.
טוב, יאללה, מצינו את הנושא הזה מכל צדדיו פחות או יותר, אז אנחנו יכולים להמשיך לתוכנית של מחר, שתעסוק...
איזה כל צדדיו? אני אומר לך, תוך שבועיים אנחנו חוזרים לנושא הזה. אני רוצה להזכיר לך שיש משפחות, שבהם כינויי החיבה מבוססים על שם המשפחה. נכון. ונוצר מצב שכל בני המשפחה גוררים אותו כינוי. ובית שלם יושב אוכל ארוחת ערב וכולם קוראים לכולם בנדה. זה למשל נורא.
מחר תהיה פה עם עינת ותדבר על בכורות ובכורים וביקורים וכל העניינים האלה.
כן,
תודה רבה לנעמה שוחט, עורכת התוכנית, שהיה לה הרבה דברים להגיד על הכינוי קטנה והיא רצתה שאני אגיד אותם במקומה, אבל לא הצלחתי לייצר את הלעת, סליחה אשתי
היקרה,
את הזעם. אביה גל ואור לוי הפיקו, עורך הדיגיטל גיא ארדיטי, טכנאים ביפו דניאל שבתאי, בירושלים.
לא קיבלתי רשימה, אבל...
אדר ענקי?
כן, 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 אדר ענקי.
וואו, איזה שם.
לוזי גוטנמאחר, חש בלה.
בירושלים מנפיקה שמות שאין, מי צריך שמות חיבה כשיש את השמות האלה. רבותינו, תודה רבה לכם על ההזנה. יום טוב. ביי ג'קי.
להרים את הטלפון. שלום.
התוכנית בחסות סלופארק, המציעה יישומון, אפליקציה לחנייה מהנייד בראש שקט, בתל אביב, ירושלים, חיפה וכל הארץ, ובשיטת לא חנית, לא שילמת. סלופארק.
אתם מאזינים לגלץ.
פסטיבל האור בעיר העתיקה בירושלים. חוויית אור מרגשת. מופעים, מיצגים, הקרנות ענק ועוד. בסמטאות הציוריות של העיר העתיקה בירושלים. 3 עד 11 ביוני, מ-8 בערב עד 11 בלילה. הכניסה החופשית. פרטים באתר iTravelJerusalem.com או במוקד 106 של עיריית ירושלים.
אפ, חייל משוחרר. חכה רגע עם הפיקדון בזבזני. צריך להשלים או לשפר בגרויות במחינה?
כן.
אולי אתה זכאי למימון הלימוד ולמלגת קיום שלא על חשבון הפיקדון. שמור את הפיקדון שלך לדברים אחרים.
ואיפה אני בודק אם אני זכאי?
שמח ששאלת, אצל היועצים במכינות הקדם אקדמיות. תגיד שאנחנו שלחנו אותך.
הקרן והיחידה להפנת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, המקפצה שלך לאזרחות.
מה משותף לאמי ויינהאוס, דונה קארן, ויקטוריה סיקרט ולרל פלורן?
הם נפגשים בבית התפוצות. בואו לגלות את נבחרת החלומות של מעצבי האופנה היהודים בתערוכה תופרי החלומות, ואת סיפורה של הזמרת וסמל האופנה בתערוכה אימי ויינהאוס דיוקן משפחתי, בשיתוף המוזיאון היהודי בלונדון. יהדות, אופנה, מוסיקה ומופעים, עכשיו בבית התפוצות. פרטים בטלפון 03-745-7808 ובאתר בית התפוצות.
האוניברסיטה המשודרת חוזרת עם קובי מידן, בן שני וליעד מודריק. ובסמסטר הראשון, מהפכות ובריתות, חיים ומוות והמדען העירום. האוניברסיטה המשודרת חוזרת, ראשון עד רביעי, 20:30 בערב, ואיתכם בכל זמן שתרצו. גלץ. ממי קיבלתי את התורה? מרתון שידורים חגיגי לשבועות בגלץ. אנשי תרבות אומרים תודה למקורות ההשראה שלהם.
דקלה
על פינק.